שתדעו, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש אורות מאת רבנו הגדול הרב קוק, ואנחנו בעמוד קוף סמך א'. נדמה לי, כן, הגענו לפרק ז' של אורות ישראל, הנקרא שלמות נשמת ישראל ותחייתו, פסקה א'. מה שלמות נשמת ישראל? כלומר, הגאולה של עם ישראל היא כוללת השלמת הנשמה הישראלית. הנשמה הישראלית זה ביטוי אחר בשביל השכינה. השכינה, כלומר הנוכחות האלוהית בעולם, תלויה במידת ישועתם של ישראל. כשישראל בגלות, הנוכחות הזאת לא באה לידי ביטוי. כשעם ישראל בשלמות, אז הנוכחות באה לידי ביטוי. זה דיברנו מספר פעמים. וכאן יש תיאור של התהליך הזה, של המהלך הזה, של שלמות נשמת ישראל ותחייתו. פסקה א'. כן, הבנתי, מגיע לגבי התקלה הטכנית, בסדר. התגלות רצון הטוב בדיבור ובמעשה מרוממת את הרוח וקובעת מהלך לשטף הרצון לטובה, ולא רק באותה הנפש שבתוכה מתגלה זה הרצון, כי אם במידה ערכית בכל הנפשות כולן, בייחוד אמיצו הרושם על כללות האומה. על כן הצדיקים העוסקים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון המוחלט והשלם, הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות הללו לרומם את נשמת האומה בכללה, ובמובן יותר רחב את המציאות כולה. הבנתם? פשוט, טוב. בית, מקור הרגש, מה? מה?
זה
טוב, אולי אני אסביר מה הכוונה. כן, חשבתי שכולם הבינו, אבל טוב, אם אתה שואל, אז נברר. הרב כאן להסביר מה המשמעות של פעולה רוחנית של איזשהו צדיק בחדרו. כן, למשל, הגאון מבילנה, בשנת תפקוף, זה 1740, לפני הרבה זמן, ביותו בן 20 שנה, נכנס בו, ככה קובעים התלמידים שלו, נהורה דמשיח בן יוסף. נהורה כאן האור. כלומר, פתאום איזה משהו התרחש בנפש של הגאון וילנה, איזושהי הערה רוחנית מיוחדת נכנסה בו, ומכאן ואילך החל התהליך של התחלת דה התחלת דה גאולה. כן, לפי הגאון מבילנה, התחלת דה גאולה זה מתחיל בשנת תברש, אבל יש 100 שנים משנת תפקוף השנת תברש, שזה נקרא לפי השיטה של הגאון התחלת דה התחלת, וזה התחיל ביות הגאון מבילנה בן 20 באותה השנה. עכשיו אתה שואל אדם ברחוב בווילנה, תגיד, אתה מרגיש שמשהו השתנה בעולם? לא. מה שהיה אתמול זה מה שיש היום, מה שיש מחר. אבל אומר הרב, לא, השתנה משהו בעולם, כי הגאון מבינה תפס תפיסה חדשה, הבין משהו. עכשיו, זה נכון שיותר מאוחר הגאון מבינה גם שלח את התלמידים שלו לארץ ישראל, והחליט שעכשיו זה הזמן לבנות את היישוב האשכנזי בירושלים, את החורבה, ועוד הרבה דברים התחילו באותם הימים. אבל יש גם פעולה רוחנית. או למשל, אדם מתפלל. הוא מתפלל בינו לבין עצמו. מתפלל לפני השם, אבל זה פעולה פנימית. האם הפעולה הזאת פועלת בעולם? אפשר למדוד את הפעולה של דברים כאלה לפי ההשלכות המעשיות. כי בעקבות התפילה שלו, בעקבות המחשבה שלו, אז הוא התחיל לדבר עם אנשים, ואנשים התחילו לתפוס כלים מעשיים, ונסעו ברכבת וכו'. אבל הרב אומר משהו אחר. יש קשר בין הנפשות, כלומר הרצונות של האדם, לבין הרוח הכללית, כלומר רוח לעומת חומר. זאת אומרת שכאשר האדם פועל פעולה נפשית, יש לזה השלכה מעגלית. זה כמו אבן שזרקת לתוך המים, וזה עושה גלים, 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 עד אינסוף. תנועה אחת משפיעה עד אינסוף. אז זה מה שאומר כאן הרב. התגלות רצון, רצון הטוב בדיבור ובמעשה, מרוממת את הרוח. כלומר, לא את המעשה, רוח במובן של רוחניות. לעומת גשמיות, הבנת? זה היה כדי לענות לשאלתך, אז לפחות אם אני שואל אותך אם הבנת, תענה לי. כן. יפה, תודה. וקובעת מהלך לשטף הרצון לטובה, כלומר זה גורם שעוד הרבה רצונות יפנו לטוב. כן, כאילו זה השפעה, זה שמו אפקט הפרפר. כן, וקובעת מהלך לשטף הרצון לטובה, ולא רק באותה הנפש, כלומר לא רק אצל אותו אדם שבתוכה מתגלה זה הרצון. כי אם במידה ערכית, בכל הנפשות כולן. כן, הרצל גם כן, חשב, רצה, ובתוך, כשכל העולם נגדו, אבל המחשבות שלו פועלות על כל העולם כולו. בייחוד אמיץ הוא הרושם על כללות האומה. אגב, שימו לב, יש בעמוד 9, כן? נא להחזיק את הדף, אבל תדפדפו אחורה לעמוד י' בפסקה ו' של ארץ ישראל. כאן הרב משהו מעניין. בפסקה ו', חמש שורות לפני סוף הפסקה, במילה השלישית. ועומק תשוקת הקודש של חיבת ציון, של זכירת הארץ, שכל חמודות בקשורות, כשהיא מתגברת בנשמה אפילו יחידית. כן, יש אדם אחד שהתחיל להשתוקק לארץ ישראל, הרי היא עושה פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל, לרבבות נשמות הקשורות עמה. אותו עיקרון שראינו כאן. כן, זה רעיון שהנשמות קשורות זו בזו. יש התקשרויות דרך הגוף, יש המעשה, ידיים, רגליים, יש התקשרויות דרך הדיבור, יש התקשרויות נפשיות. כן? אז זה מה שהוא אומר, כאן קוראו לזה טלפתיה. כן? זה אחד הביטויים של ההתקשרות הזאת. מה? מה?
כמו רשת חברתית.
כן, זה כמו רשת חברתית, אבל רוחנית. אתה צודק, אבל אחר כך הוא מביא עוד יותר. על כן הצדיקים העוסקים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון המוחלט והשלם, הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות הללו. מה זה תנועות רוחניות? תפילה, מחשבה. בסופו של דבר כן, דיבור זה הדבר היותר קרוב אל המעשה עדיין, אבל זה עדיין רוחני. כן? אז הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות הללו לרומם את נשמת האומה בכללה, ובמובן רחב את המציאות כולה. כן? ברור, יש, אם כן, אצל הצדיקים, יש שני סוגי פעולות. יש הפעולות הגלויות, והם עושים הרבה דברים בעולם. אבל יש גם הפעולות הפנימיות, הבלתי גלויות, ודווקא שם נמצא מעיין החיים שאחר כך פועל על הכל. עכשיו, הפסקה הזאת שקראנו היא פסקה מסוכנת. בגלל שהאדם יכול לומר, וואה, הרב קוק אמר שאני לא צריך לעשות כלום, אני צריך רק לחשוב. לא, הוא לא אמר את זה. אבל הוא אמר שכשאתה חושב, אתה פועל. הוא לא אמר שזה הדבר היחיד שצריך לעשות. כן. הרצון זה סוג אחד של דבר רוחני. רוח זה כל העולם הרוחני כולו. זה כולל את הרצונות, הרגשות, הדמיונות. בסדר? כל הדברים האלה. מקור, אז זה אם כן הפעולה. כלומר, הרב כאן מסביר שנשמת ישראל היא בנויה כמין אורגניזם אחד גדול, שיש לו לב, יש לו מרכז, מוח, ומשם יש גם פעולת נביאה על כל הכלל כולו. לפי זה גם, זה במידה מיודוע, גם אצל אנשים שהם לא הצדיקים עמודי העולם. אבל חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. יוצא לפי זה שכאשר אני מתפלל, תבנה ירושלים, קבץ נדחי ישראל, אני, אתה, כל אחד מאיתנו, אנחנו פועלים בסופו של דבר על כללות האומה. לכן גם אם אני אומר הלל ביום העצמאות, אני גם כן פועל על כללות האומה. מקור הרגש. היא הנטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה כאנור פנימי, כאנור הפנימי, ובכל העולמות כולם מתכונת המלכות, שהמגמה העליונה שבקלות ההוויה שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה, כלולה היא בתכונת נשמת האומה בישראל. על כן, האומה בכללה מכוונת נגד שכינה ואור מלכות השם שוכן בקרבה בכללותה. אבל מקור השכל הוא יותר עליון מזה. לא רק מה שכבר מוכן בהוויה, כי מגמת ההוויה למה שהיא נוטה לאן תתעלה. זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי במשפט עליון הכולל את קשר הכלל בתפארת עוזו. והשפע לברכה נמצא בעולם לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה אל המגמה העליונה של תכליתה והתעלותה. וכפי קישור הצדק עם המשפט, כך הברכה מתרבה. ולפעמים, כשאלה הקרובים פונים פניהם זה מזה, העולם שרוי בצער, עד שהצדיקים מחזירים הכל לטובה, ולידי תורתם ושפיכת נפשם בתפילה, מביאה חפצם הכללי לכל המעשים, מתגלה בפועל הקדושה והשלמות העליונה, והעולם מתבשם, וברכות חוזרות אליו, ברכות לראש צדיק. מובן. הלאה. יש לך סחרחורת? אז רגע, אז לך תנשום אוויר קצת, יש אוויר צח בחוץ, נשימות עמוקות. הרב כאן, טוב, הוא מסביר באופן גלוי כאן לפי מושגים של תורת הקבלה. היחס, הוא מדבר פה על היחס בין שתי ספירות, הנקראות תפארת ומלכות. ומה הכוונה? זה מתחבר לדברים שלמדנו לגבי התפילת לשם ייחוד. חכמי הקבלה, לפני שהם עושים מצווה, אומרים לשם ייחוד. כלומר, הם מסבירים לעצמם מה הם עומדים לעשות. לשם ייחוד, קודשה בריחו ושכינתה. ככה הביטוי, נכון? קודשה בריחו ושכינתה. בייחודה שלים. על ידי ההוא תמיר ונעלם. בשם כל ישראל, הנה אנחנו עומדים לעשות מצווה פלונית. כן, זה פחות או יותר, זה הנוסח כפי שהאשכנזים אומרים אותו. והשאלה היא, מה זה אומר? זה ייחוד, קודשה בריחו, שכינתה, ההוא תמיר ונעלם, כל ישראל, מה רוצים פה מהחיים שלנו? נאמר ככה, צריך להבין מה זה שכינתה ומה זה קודשה בריחו. שכינתה, שכינתו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה, המגמה האלוהית המתגלה דרך כנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא יש לו אינטרסים, את האינטרסים האלה הוא השקיע באומה הישראלית. כשהאומה הישראלית מצליחה, האינטרסים של השכינה, של שכינתה, מתפתחים. עם ישראל לא מצליח, שכינה דועכת. בסדר? זה מה שנקרא שכינתה. מה זה קודשה בריחו? קודשה בריחו זה המגמה האלוהית שמתגלה בכללות ההוויה, לאו דווקא בקשר לעם ישראל. כן, הקדוש ברוך הוא יש לו גם אינטרסים כלל קוסמיים, זה מאוד מעניין אותו, והוא השקיע את האינטרסים שלו במצב העולם. עכשיו יש פה בעיה, שלפעמים יש סתירה בין קודשה בריחו לבין שכינתה. הם מפנים פנים זה מזה, שני הקרובים האלה. מה הכוונה? באים היהודים ואומרים, אנחנו רוצים לקדם את האינטרסים של העם היהודי. בא כל העולם כולו ואומר, זה מגונה, כי זה, האינטרסים שלכם מנוגדים לשלום העולם. נביא לכם דוגמה. לנו יש אינטרס לפוצץ את הצורה של הכורים הגרעיניים באיראן, אבל המעצמות אומרות, אם אתם עושים את זה, אתם מערערים את שלום העולם ואת הכלכלה העולמית. הבאתי דוגמה פשוטה שבפשוטות. נגיד, לפי המושגים של הרב קוק, יש פה סתירה בין קודשה וריחו לשכינתה. הנמחתי את זה מאוד, אבל יש משהו כזה. ואנחנו מפעלים, אם כן, כדי שהאינטרסים של גבעת האולפנה יוקרו בתור אינטרסים של העולם כולו. והעולם כולו, למען שלמה, ידרוש שלא יעקרו בתים מגבעת האולפנה. הבנתם? זה נקרא ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. לחבר את המגמה האלוהית שבכללות ההוויה, מה שנקרא קודשה בריחו, למגמה האלוהית המתגלה דרך כנסת ישראל, שכינתה, לייחודה שלים. עד כאן ברור? כן. כללות, כן, קודשה בריחו זה המגמה האלוהית שבכללות ההוויה, לא רק בכללות האנושות. איך יכולה להיות התנגשות בין כללות ההוויה לשכינתה? פשוט מאוד. לפעמים אתה צריך, נגיד, אתה רוצה לבנות את בית המקדש, שזה ודאי מהאינטרסים של השכינה. אבל הדבר הזה יהרוס גם, במידה מסוימת, את האקולוגיה של אזור הר הבית. לא חבל? בסדר. אבל אפשר גם, כמובן, מי שיש לו רגישות לעולמות העליונים, אולי יכול גם לחוש את ניגודים, את האחור באחור, במקום פנים בפנים, שיש בין שני המגמות האלה, שתי המגמות האלה. עכשיו, עוד נקודה שצריך להוסיף כדי להבין את הפסקה, זה שהשייכות לאומה, זהות לאומית, מה שמחבר אותי אל שכינתה, זה דבר שברגש. כן? אדם מרגיש שייך לעם, ברגש. יש פטריוטיות, יש שירי לכת, כל עוד בעלי ואף פנימה וכו'. זה רגש. לעומת זה, המגמות שבכללות ההוויה הן מחוברות יותר אל השכל. עכשיו, השכל והרגש גם הם שני מוקדים, גם באדם וגם בהוויה בכלל. שלפעמים הרגש סותר את השכל והשכל סותר את הרגש, ולפעמים יש התאמה. זה קודשה בריחו ושכינתה בקטן בתוכי. בסדר? עכשיו, מתוך כך אפשר להבין את כל מה ש... עכשיו, קודשה בריחו ושכינתה, יש לזה עוד שני שמות. קוראים לזה גם תפארת, זה קודשה בריחו, ומלכות, זה שכינתה. עד כאן ברור? נתתי לכם מספיק נתונים כדי להבין את הפסקה. כן. קונפליקטיבי בין שכל לרגש? כן, בתוך האדם קודשה בריחו זה השכל ושכינתה זה הרגש. כן? אני מאוד אוהב שוקולד, כן? אבל זה מזיק, כי הרופא אמר ש... כן, יש פה ניגוד, מה אני עושה? כן. מה זה שייך אלינו? כי זה דברים שאנחנו חווים אותם, אנחנו מרגישים את זה. אם זה לא שייך אלינו, אז מה כן שייך אלינו? לא, 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 לא. כל הדברים האלה תלויים בנו. אנחנו עושים את הייחוד הזה. זאת עבודה של האדם. אנחנו, בני האדם, יש לנו תפקיד לחבר את המגמות האלה. איך עושים את זה? בין היתר בראש שלנו. זה מה שהוא אמר בפסקה הקודמת, שהרצונות של הצדיקים זה עושה ייחודים כאלה, ואחר כך פועל על הכל. אז אם הדבר ברור לי, הוא פועל גם על הכל. מצאנו דבר דומה. אין גשם. איך זה יכול להיות? הצדיק שואל את עצמו, רגע, אין גשם? סימן שאין הרמוניה בין העולם העליון לעולם התחתון. למה אין הרמוניה? כי אני לא בהרמוניה. אני עושה שלום בתוך עצמי, ואז פתאום יורד גשם. נכון? כלומר, יש יחס בין האדם כחוליה מרכזית לבין הקוסמוס כולו. זה כמו הגלגל המרכזי של השעון. אם הגלגל בסדר, כל השעון בסדר. נכון.
לא עושה את זה בשם כל ישראל, את המצווה עשו.
כל העולם לא יכול להיכנס
ולהישאר. לא, כי כל ישראל זה כל העולם. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה. זה ניגוד גלוי, אבל באופן פנימי אין ניגוד, שהרי עד לידי ההוא תמיר ונעלם. במקום שבו אין ניגוד, מכוח זה נעשה ייחוד השלים. כל מה שאמרתי לכם אגב, זה כתוב בצורה מאוד ברורה, למדנו את זה בעמוד קוף מם א', תסתכלו אחד בעמוד קוף מם א', בפסקה ת', זיווג השלים דכנסת ישראל בקודשה בריחו, היינו השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה עם התגלות הנטייה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה. וכל שיוצא יותר אל הפועל התגלות כנסת ישראל ושיוויה אל האור האלוהי של חפץ שלמות ההוויה, כן ההתאמה יותר נפלא, וכל פעולה טובה שנעשית מכל אחד מישראל מכשרת את היחיד ואת הכלל להתנסה אל ההתאמה העליונה הזאת, והתנסעות ההתאמה מכשרת יותר את הגילוי של הנטייה האלוהית בכלל ההוויה ושחילול שלמותה ונותנת עוז אלוהים. ובמעלה העליונה של כנסת ישראל לא יש שום הפרש, שמה בשורש אין הבדל בין הנטייה שמתגלה לידי ההשפעה של החיים האלוהיים בכלל ההוויה למה שהוא מושג בכללות האומה. ולשם זה אנו שואפים בכל פעלינו ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, ומתלבשים אנו אהבה לידי הנטייה הקוסמית בכללות ההוויה שהיראה בתלה בא לגבי האהבה בתחילו ורחימו. כי כללות ההוויה רחוקה היא משינויים לרעה, רק עוז יחל למקומו, ומצד כנסת ישראל איננו מתלבשים גם כן יראה ברחימו ותחילו שלא יסתם האור ממנה, ומתנשאו ליסוד הייחוד, אינו מתמלאים אהבה ויראה בחוברת אחת, והכוח הנעלם, כן, ההוא תמיר ונעלם, חודר בפנימיות ההוויה ובכל הנשמות, העולה במעלה כל מגבל, פועל עלינו, והוא אחדותו בשם כל ישראל. בסדר? אפשר לחזור לקופסה מחלף, כן?
יש כאן יורד גשם, כשאדם מגיע לשלמות, אז כל ההוויה מגיע לשלמות, איזה מסתדר?
יפה. אני אמרתי, ככה אתה שואל, אני אמרתי שאם יש שלום פנימי באדם יש גשם, ואם אין שלום אין גשם. כלומר שהאדם משפיע בהתנהגותו הפנימי על כל ההוויה כולה. והלא כתוב מפורש, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף להקוט עוד את כל חי כאשר עשיתי. אז איך זה יכול להיות? תשובה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לא אוסיף לקלל את האדמה, הכוונה שהאדם עבר שינוי שאין ממנו חזרה. זה הכוונה. משהו בנו השתנה. נכון? כלומר, האדם שלפני המבול היה אדם מאוד רע, ועם הרבה מאוד עוצמה. ולכן היה ביכולתו להרוס את העולם כולו. האדם שאחרי המבול, היצר הרע שלו נחלש. לכן גם ברור שמה שהוא יעשה זה לא יהרוס את העולם. מובן? זה מה שהוא אומר. לכן לא הוסיף עוד. כי אם לא, זה לא פייר. מה, הקדוש ברוך הוא מראש לא יכול היה לנהוג כך לפני המבול? אלא שלפני המבול האנושות לא הייתה ראויה ליחס כזה. כן. רק שנייה, לא גמרתי איתו. שנייה, סליחה. לא, זה החלשה של היצר הרע של האדם. לא של כוח האדם. כן, בבקשה, סליחה. לפי מה שכתוב כאן, הרב מסביר את תפילת לשם ייחוד. עם ההסבר של הרב לשם ייחוד, כן. מה? מה, האם הרב דוגל באמירת לשם ייחוד? לא, זה לא קשור, זה שאלה הלכתית. תפילת לשם ייחוד היא תפילה של מקובלים. המחלוקת ההלכתית זה האם צריך להכניס את זה לסידור הקבוע של סדרי בית הכנסת או לא. כן? אז הנודע ביהודה אמר שלא, שלא להכניס. עכשיו, האם הנודע ביהודה חשב שאין מקום לתפילה הזאת בשביל יחידי סגולה? ודאי שיש לה מקום. וודאי גם שהנודע ביהודה, כשהוא קיים מצווה, חשב מה המשמעות של עשיית המצווה. והדברים, וכיוון שהנודע ביהודה היה אדם גדול, וודאי קרא את הרב קוק. זה היה, יש בעיה קרונולוגית. טוב, בסדר. אז מה זה המלכות? אז אנחנו עכשיו נקרא את הדברים בתוכו של הבפנוכו, ואז נדע מה אומר הרב. פסקה ב', מקור הרגש. אמרנו שרגש זה דבר פרטי, כלומר אני לא, קשה לי לשתף אותך ברגשות שלי, כי איך שאני מרגיש זה איך שאני מרגיש. מה שאני מרגיש בפנים, אין איש מרגיש כמוני. אבל בשכל אני יכול לשתף אותך, אני יכול להסביר לך רעיון, מהלך הגיוני, וכיוון שהשכל הוא כללי, הוא שייך לכולם, מה שאני מבין בשכל גם אתה יכול להבין בשכל, ולהפך. ברור. לכן יש ברגש סוג של צמצום. אומר הרב, מקור הרגש הוא הנטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה, כעין אור הפנימי. כן, אור הפנימי זה מושג בקבלה שהוא הופכי למושג אחר, אור מקיף. יש אור מקיף, יש אור פנימי. האור הפנימי זה מה שנקלט בתוך הכלים. ובכל העולמות כולם, היא, כלומר אם אנחנו מעבירים את זה למישורים יותר רחבים מאשר של האדם, היא תכונת המלכות. בסדר? הרגש המצומצם, הנטייה המצומצמת, בהוויה בכללה זה נקרא המלכות. עד כאן מובן? שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה, שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה, כלולה היא בתכונת נשמת האומה בישראל. על כן, האומה היא בכללה, אולי נסביר את זה קצת יותר בהרחבה. היה לרב קוק חבר, הוא שמו שמואל אלכסנדרוב. שמעתם על שמואל אלכסנדרוב? ודאי, חבר של הרב קוק. והאיש הזה היה תלמיד חכם, אך עם הרבה מאוד ספקות בענייני אמונה. למד פילוסופיה, התלבט אם להמשיך לקיים מצוות או לא, והרב קוק היה מתכתב איתו, ורואים שהאיגרות של הרב קוק אליו הן איגרות במדרגה מאוד מאוד גבוהה, לפי הערך של אותו אדם. ואותו אדם, אותו רבי שמואל אלכסנדרוב, דיבר על מושג שהיה מאוד פופולרי בימי הרב קוק, השיבה אל קאנט. כלומר שהפילוסופיה צריכה לשוב אל האינטואיציות הבסיסיות של הפילוסופיה של עמנואל קאנט. על זה עונה לו הרב קוק באגרות ראייה, שמו את זה פה עכשיו, יפה, חלק א', יש, מי אמר שהעולם לא מתקדם? אומר, הננו, אני קורא כאן באיגרת ממדלת בעמוד ממזיין, הננו עומדים למעלה מכל הייאושים, אפילו היותר מגוהצים ונעים. כן, יש ייאוש מגוהץ. מה זה ייאוש מגוהץ? זה אידיאולוגיה פילוסופית של ייאוש, כן, שהיא מוצגת בצורה מכובדת, אבל סך הכל היא זה רק ייאוש. אז הננו עומדים למעלה מכל הייאושים, אפילו היותר מגוהצים ונעים, אינם רק טיח תפל. אפילו השיבה אל קאנט, מה שאלכסנדרוב רצה, אינה חובקת אפילו את החלק היותר קטן מעוזם של ישראל. אמת הדבר, שמאז מעולם ידענו, ולא הוצרכנו לקאנט שיגלה לנו רז זה, שכל ההכרות האנושיות הינן סובייקטיביות, ייחוסיות. השיבה אל קאנט, תראה, אני אסביר אולי קצת איך הדברים עובדים. בשנת מינוס 500, זה תקופת אנשי כנסת הגדולה, התחילו אנשים בעולם לחשוב, קראו לזה פילוסופים, בסדר? הראשון, הידוע לנו, טלס, מילטוס. התחילו לחשוב. והם אמרו דברים מאוד לא ברורים, אבל בכל זאת, מחשבות. זה הגיע עד סוקרטס. התקופה של 150 שנה מטלס עד סוקרטס, כלומר זה התקופה הפרה-סוקרטית. מסוקרטס עד המאה ה-18, זאת אומרת תקופה של בערך 2100 שנה, התחילה פילוסופיה הפוסטוקרטית. 2100 שנה של מחשבה, אנשים התחילו לחשוב עוד יותר בצורה רציונלית מסודרת, והמטרה שלהם הייתה לדעת מה האמת, שזה דבר נעלה. לכן קם פילוסוף כזה, פילוסוף כזה, פילוסוף כזה, כל אחד התחיל לחשוב מה האמת. ואז בסוף המאה ה-18 קם פילוסוף בשם אמנואל קאנט, והוא אמר, רק רגע, זה כבר 2100 שנה שאנחנו מקשקשים ולא מגיעים לשום מסקנה. איך זה יכול להיות? זה בגלל שלא חשבנו על שאלה בסיסית. מה הן היכולות של המחשבה האנושית? כלומר, המחשבה האנושית היא כלי. אבל מה הכלי הזה יכול לבצע? אתה צריך קודם כל לחשוב מה הגבולות המקסימליים של המחשבה האנושית, ואז להתחיל לחשוב. כלומר, הוא עשה מה שנקרא מחשבת המחשבה, או בעברית יותר פשוטה, אפיסטמולוגיה. כן? הוא רוצה לדעת על מה אפשר לחשוב. ואז הוא הגיע למסקנה, אחרי כתיבה של כמה ספרים של מאות עמודים כל אחד. מה? ביקורת התבונה הטהורה, זה הספר הקלאסי שלו. הוא מגיע למסקנה שאי אפשר לדעת כלום. מדוע? כי כל ההכרות של האדם הינן סובייקטיביות. אני אסביר למה אני מתכוון. מה אני יכול לדעת על זה? תשובה, אני יכול לדעת על זה את מה שאני יכול לדעת על זה. שמתם לב? משפט עמוק. אני יכול לדעת על זה את מה שאני יכול לדעת על זה. מסקנה, את הדבר עצמו לעולם לא ידע. כי יש רק מה שמן הדבר בא אל ההכרה שלי. אבל הדבר לעצמו, עצמות הדבר, זה לעולם יישאר נעלם ממני. הדבר לעצמו, מה שנקרא בפילוסופיה של קאנט, הנאומן, לעולם יישאר נעלם. כל מה שאני מכיר זה הפנומן, דהיינו ההופעה. זה עמוק, נכון? מסקנה, אי אפשר לדעת שום דבר, כי כל ההכרות הן סובייקטיביות. בעצם, עם אמנואל קאנט, נחתמה הפילוסופיה. כלומר, אחרי 2250 שנה, הגיעו למסקנה שאי אפשר לדעת שום דבר. תאמינו לי שהדבר הזה לא עבר בשקט. אנשים התחילו להגיד, מה פתאום? כן אפשר לדעת משהו. ואז יש לך שלינג והגל ועוד ועוד וקונט וכל מיני כאלה התחילו לדבר, אמרו מה פתאום אפשר לדעת משהו. עד שבסוף המאה ה-19 היו כמה חכמים שאמרו, לא, צריך לשוב אל קאנט, בסדר? אל ההכרה הסובייקטיבית. ומאז התבססו הפילוסופיות הקיומיות, שבמקום לנסות לדעת את האמת מנסות לדבר על החוויה. ומאז הפילוסופיה עד היום, חוץ לכמה יוצא מן הכלל, עוסקת בחוויה. כלומר, מה שאני מרגיש, כלומר, אני לא אגיד לך מה זה הדבר הזה, אני אגיד לך מה זה עושה לי. זה כבר יותר דומה לספרות. למה קוראים לזה פילוסופיה? זה באמת שאלה. אמרו פעם על סרטר, שהוא מסוגל לשבת בבית קפה ולהזמין כוס של משקה ולעשות מזה פילוסופיה. אבל זה פחות או יותר מה שנשאר. זה נקרא השיבה אל קאנט. עד כאן ברור? כן, בבקשה.
אמרת שהם בעצם מתרכזים במה שהם יודעים, מה שמוקבל להם.
כן.
מבחינה סיכרית. אני יכול להבין מה הכוס מורכבת.
כן, אתה יכול לדעת מה היא מורכבת. אז זה מה שההכרה שלך מכירה. כל זה, זה מה שנכנס מזה אל הראש שלך. בסדר? איך עשו את הכוס, וכמה היא עולה, וכמה היא שוקלת, ולמה הביאו אותה בכלל, ואיזה התפתחות היסטורית. כל זה, זה מה שאפשר להגיד על. אבל זה תמיד יהיה מה שאתה, בהכרה שלך, הסובייקטיבית, אומר על הכוס. זאת אומרת שאין הכרה אובייקטיבית של המציאות. זה מה שאומר. על זה רק שנייה. על זה אומר הרב קוק במשפט נפלא. אמת הדבר שמאז מעולם ידענו. ולא הוצרכנו לקאנט שיגלה לנו רזה שכל ההכרות האנושיות הינן סובייקטיביות יחוסיות. זאת היא המלכות. מה שהמקובלים קוראים מלכות. ההכרה הסובייקטיבית של קאנט זה מה שהמקובלים קוראים מלכות. בבחינת כלי דלת לה מגרמה כלום, והיא בית הכנסת או ירח המקבלת מאורות, וכל מעשינו, רגשותינו, תפילותינו, הגיוננו, הכל תלוי בזאת. בזאת אני בוטח. זה, בבקשה. כן.
הפילוסופים האחרים שהגיעו להכרה אובייקטיבית.
לא.
הם טענו... חוויה אובייקטיבית.
אין חוויה אובייקטיבית. יש חוויה. חוויה. תראה, מה שזה עושה לי, אני אגיד, זה פה עומד פה, זה יכול להיות משמח מאוד, זה יכול להיות מדכא מאוד. בעצם אני צריך ללכת לפסיכולוג בשביל להחליט אם זה משמח או לא.
אני רואה את פה ירידה מהרוחניות אל החומריות.
מן השכל אל הרגש, נגיד ככה. או מן השכל אל הדמיון.
לא.
אל הדמיון.
הדמיון, מהדמיון אל השכל.
לא, ההפך. כי השכל התייאש. התייאש מלתאר את המציאות.
זה שכל רוחני, זה לא שכל ממשי כמו שאנחנו רוצים להגדיר אותו.
מה זה שכל ממשי? למשל...
החוויה, זה איך להגדיר, איך לצמצם...
חוויה זה איך שאני חווה את זה.
אז מה ההבדל בין החוויה לבין ההכרה הסובייקטיבית שלך?
זה אותו דבר. כן, זה המסקנה, זאת אומרת... הכרה סובייקטיבית זה מילה פילוסופית, חוויה זה התולדה הרגשית. ומאז יש פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, יש לך קירקגור וכל מיני חבר'ה כאלה. כן.
איך יכול להיות בירה בלי מנים? ומגיע למסקנה. זה פילוסופיה או פילוסופיה?
שאלה יפה מאוד. אני חוזר על השאלה שלך. אתם שומעים את השאלה שלו? כשאברהם... אומר, האם יכולה להיות בירה בלא מנהיג, האם זו פילוסופיה אובייקטיביסטית, או שזה פילוסופיה סובייקטיביסטית אקזיסטנציאליסטית? זאת השאלה שלך. טוב, תשובה. התשובה היא שזה תלוי איך אתה קורא את המדרש הזה. האם אתה קורא אותו נכון או לא נכון? אם אתה קורא אותו לא נכון, כפי שרוב בני אדם עושים, אז זאת פילוסופיה אובייקטיבית. למה? אומר אברהם, אני מחפש את אלוהים, הגעתי למסקנה, יש אחד מעל כולם. בסדר? אבל זה לא מה שכתוב במדרש. במדרש כתוב שהוא נשאר נבוך, ואמר, אפשר בירה זו בלא מנהיג. כלומר, הוא נשאר עם ספק. הוא השאיר מקום ריק בהכרה שלו, ובתוך המקום הריק הזה יכולה ההתגלות לבוא. ואז הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. רק השאלה מה זה ההצצה הזאת, יש כאלה שגידים שזה הצצת השכל.
אם המסקנה היא שזה אקסיסטנציאליסטי, זה חולה,
okay.
שזה חווייתית פרטית שלו, איך זה יכול להשפיע על כל העולם?
נכון, זה לא יכול להשפיע, אלא אם כן יש התגלות. כיוון שהיה חוסר סיפוק בהכרה שלו, מכוח זה יכלה ההתגלות להופיע. כלומר, מה שקאנט עושה, הוא מפנה את השטח. הוא בעצם בולדוזר ענק, מיישר, הורס את כל הבניינים, עכשיו הנבואה יכולה להגיע. זה מה שהרם מסביר בישראל. להפך, צריך הכרה כדי לפתח את האפשרות של הנבואה.
אם הנבואה לא מגיע, נשאר תפליק
לו. נכון.
מה זה הכרה? הכרה סיכלית?
הכרה סובייקטיבית. אתה צריך להכיר בסובייקטיביות של ההכרה שלך, מתוך כך הנבואה יכולה להופיע. זה מה שהרב מסביר בישראל ותחייתו פסקה י' ז' בפסקה שאני לא אקרא איתכם. כן, בבקשה.
האם הכלי הזה של הכרה סובייקטיבית צריך להשתמש בו גם
כשנגש עם התורה עצמת? כן, למה לא?
כי אתה אמור לקבל את זה כאיזושהי אמת גם, אובייקטיבית.
ההתגלות היא מחוץ לי, אבל היא פונה אל הסובייקטיביות שלי. לכן כשאני לומד תורה ואתה לומד תורה, זה בכלל לא אותו הדבר, למדנו את אותו נושא. אבל זה חל על האישיות שלי, שהיא בהכרח שונה מהאישיות שלך. ולכן כל אדם שלומד תורה, אומר הרב קוק באורות התורה, מגדיל את התורה בלימודו. כי הוא מייצר אינטראקציה שמעולם לא הייתה. כן, אני לא יודע. המצווה חלה עליי, על כל המכלול של האישיות שלי, באופן שונה מאשר עליך. למשל, כשאני מניח תפילין, זה חל לא רק על הזרוע שלי, אלא על כל מה שאני. וכשאתה מניח תפילין, זה גם לא חל על הזרוע שלך. זה חל על כל מה שאתה. לכן זה לא אותה מצווה בכלל. כן. אנחנו לא מניחים את אותן תפילין, זה מה שזה אומר. כן.
נראה היה, נשמע היה שהרב מבקד את
לא, הוא אומר שזה לא מספיק. עכשיו הוא אומר, הרי כל מה שכאן תאמר, אנחנו הכרנו. אגב, בסוף הרב אומר, לא לקנט נשוב, כי אם לים סוף, לסיני ולירושלים, לאברהם, למשה, לדוד, לרבי עקיבא ולרבי שמעון בן יוחאי, ולכל אהובנו שם חיינו ומשוש ליבנו עד עד. פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו, וישם מסלול ודרך, ודרך הקודש יקרא לה והלכו גאולים. כל מה שהיותר חכמים ויותר מולים יכולים הם לחשוב, כבר נמצא באוצרנו בצורה יותר שלמה, יותר עליונה, והעיקר יותר אלוהית. זהו ההבדל שבין האפס והכל. טוב, בסדר, אבל אני ממליץ שתקרא את איגרת ממדלת, סך הכל זה לא ארוך, זה מעמוד מן גימל עד עמוד נון גימל, 11 עמודים, זה לא הרבה. טוב, עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, אנחנו יכולים יותר להבין את מה שנאמר כאן. אני שוב חוזר לעמוד קוף סמך א', פסקה ב'. מקור הרגש היא הנטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה כאין אור הפנימי, מה שנקרא סובייקטיביות. ובכל העולמות כולם היא תכונת המלכות, מה שהוא דיבר באיגרת ממדלת לאלכסנדרוב, שזה הסובייקטיביות הכללית שבהוויה, שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה, שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה, כלולה היא בתכונת נשמת האומה בישראל. כלומר, זה נמצא, הסובייקטיביות העולמית מרוכזת בנקודה אחת, הלא היא הנשמה של כלל ישראל. לכן במדרשים, כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא קורא לה הרבה פעמים ביתי. נכון? יש מדרשים. אמר לה הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ביתי. מה זה ביתי? המקבלת. על כן, האומה היא בכללה מכוונת נגד, הכוונה כנגד, שכינה. כשאומרים עם ישראל, אתה קורא לעם ישראל שכינה. ואור מלכות השם שוכן בקרבה בכללותה. עד כאן ההסבר של הספירה מלכות. אבל מקור השכל הוא יותר עליון מזה. כן, כי הרי הרגש זה פרטי, זה פטריוטי, אבל השכל הוא מקיף. לא רק מה שכבר מוכן בהוויה, כי מגמת ההוויה למה שהיא נוטה, לאן תתעלה. כלומר, גם דברים שעדיין לא התגלו, אבל הם המטרה, המגמה של כללות היש. זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי אם במשפט עליון. אנחנו אומרים, אשר בחר בנביאים טובים, הבוחר ובנביאי האמת והצדק. אם כן, יש מגמת צדק, אבל יש למעלה ממגמת הצדק, מגמת האמת. שהיא עליונה יותר ממגמת הצדק. מה שהוא אומר כאן, זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי אם במשפט עליון, הכולל את קשר הכלל בתפארת עוזו. כן, לא רק המלכות, אלא התפארת. תפארת זה, יש קונוטציה של התפשטות כללית, פארות, מה שהולך ותופס את הכל. זה נקרא תפארת. והשפע לברכה, נמצא בעולם לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה, שזה מלכות, אלא מגמה העליונה של תכליתה והתעלותה, שזה התפארת. כלומר, שכינתה עם קודשה בריחו, המגמה שבכללות האומה, המתאחדת עם המגמה שבכללות ההוויה. וכפי קישור הצדק עם המשפט, ככה ברכה מתרבה. כן, מה אתה רוצה?
למה המלכות היא שייכת למה שכבר מוכן בהוויה?
כי המלכות זה מה שכבר גלוי. יש כנסת ישראל, עובדה היסטורית. כן. לא את הכל, נכון, אבל אומר, אפילו מה שלא מוכן בהוויה עדיין, אלא רק עתיד. ודאי שיש התחדשות מתמדת, אבל עוד יותר בתפארת. כן. אתה שואל, האם זה שיעור קבלה? לא, התשובה היא לא, זה שיעור באורות. יש שיעור באורות. עכשיו, אורות
זה ספר שמטרתו להסביר את מגמת הקודש שבתחייה הלאומית. כלומר, הקדוש ברוך הוא בציונות. בסדר? זה המטרה של הספר. עכשיו, לפעמים, כדי להסביר רעיונות שקשורים לאיך הקדוש ברוך הוא נמצא בציונות, לפעמים הרב קוק מזדקק גם למושגים מתורת הסוד. אבל זאת לא המטרה עצמה. כן? כלומר, כשהרב למד סוד או לימד סוד, זה היה במושגים אחרים, בחוגים אחרים. אבל לפעמים יש צורך גם להסביר מושגים כאלה. מובן? כן. הייתי אומר ישראל, יותר מזה. הרב קוק כשהוא כותב, הוא מניח שהקורא יודע את כל מה שהוא יודע. שזה באמת לא כל כך ריאלי, אבל זה האופן שהוא כותב. כלומר, הוא כותב איזושהי מילה שלקוחה מאיזה מדרש. הוא מניח שאתה כבר מכיר את המדרש הזה. ולכן זה מהדהד אצלך על פי המשמעות שיש למילה הזאת במדרש ההוא. אז לכן זה עבודה לא כל כך פשוטה לפענח את אורות לפעמים. אבל זה שווה את זה, בגלל שהרעיונות פה הם רעיונות שמסבירים לנו הרבה תמיהות שיש לנו על מהלך המאורעות. כן, כן, נכתבו פירושים על אורות. מה, האם טובים או לא טובים? אני לא קראתי אותם, אז אני לא יכול להגיד לך. כן. האם זה מכין לרוח הקודש ונבואה? תראה, המבט שבו הרב קוק כותב הוא מבט של רוח הקודש, זה נכון, אבל המגמה של ספר אורות היא לא בדיוק להכין לרוח הקודש. יש ספרים אחרים, אורות הקודש למשל, כן, יותר שייך לזה. כן. אבל המטרה של אורות זה שנבין איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך הציונות, שזה דבר מרכזי וחשוב שאנשים שוכחים אותו. כן, בבקשה. אתה
יכול להדגיש את דוגמה העניין המוכן ביותר שייך דוגמה לרגש, מאשר השכל ששם אולי שייך לדבר שיותר מחדש?
לא, השכל כולל גם את מה ש... נגיד, יש לך נוסחה במתמטיקה, ואתה יודע אותה. על פיה אתה יכול לפתור אינסוף תרגילים, כולל תרגילים שעוד לא פתרת, או שאתה אפילו לא ראית. בסדר? לעומת זה, הרגש הוא יותר מחובר אל המציאות. אוקיי? הלאה. כן. לא. הלאה. ולפעמים, כשאלה הקרובים, מה זה הקרובים האלה? זה בעצם מכוון כאן למגמה שבכללות ההוויה עם המגמה שבכנסת ישראל. דיינו קודשא בריך הוא ושכינתא. כשאלה הקרובים פונים פניהם זה מזה, כלומר כשהעולם לא רואה כיצד המגמה שבכללות ההוויה מתאחדת עם המגמה שבכנסת ישראל, שאנשים חושבים שלהקים מאחזים זה מנוגד לשלום העולמי, למשל, העולם שרוי בצער. יש צער גדול בעולם בגלל הכדרות, בגלל אי ההבנה של ההרמוניה בין המושגים. עד? מה?
מה צריך במשפט?
צדק זאת ההכרה המוסרית. משפט, הכרת האמת. עכשיו, הצדק והמשפט הם לא תמיד הולכים ביחד. כן? כלומר, האמת והצדק לא תמיד מובנים כדברים שמתאימים זה לזה. וזה צער גדול כשלא רואים את זה. עד שהצדיקים מחזירים הכל לטובה. כלומר, זה חלק מהעבודה הגדולה של הצדיקים, לפתח נתיבות מחשבה שיאחדו בין המושגים. לפעמים יש פשוט חיכוכים במציאות בגלל חוסר הבנה, בגלל שלא היה מי שיפתח פתח חדש של הבנה. ועל ידי תורתם ושפיכת נפשם בתפילה, כלומר שני דברים עושים הצדיקים האלה, גם תורה וגם תפילה, המביעה חפצם הכללי לעילוי כל המעשים, מתגלה בפועל הקדושה והשלמות העליונה. כלומר, הניגודים האלה פוסקים, ואז העולם מבסוט, נכון? והעולם מתבשם, מלשון מבסוט. כן, בבקשה. נו.
החלק המרכזי של ספר ישראל, בגלל ישראל,
דתיות. לא הבנתי מה אתה רוצה, מה השאלה? הצדיקים צריכים לחבר בין האמת לבין הצדק. כלומר, אני אביא לך דוגמה. בדיוק אתמול בערב נשאלתי שאלה. שאלה דוקרת. מישהי שאלה בשיעור בתל אביב, האם זה נכון שאסור להציל גוי בשבת? הנה, זאת שאלה של הסתירה בין הכרה מוסרית כללית להכרה ישראלית, נכון? אז אני עניתי, אסור להציל גוי ביום חול. זה לא קשור לשבת. כן, אסור להציל גוי, זה הלכה מפורשת. הוא עובד עבודה זרה, מה אתה תציל עובד עבודה שימשיך לעבוד עבודה זרה? איך? מה פתאום? מה, אתה לא רגיש? מה? הוא בן אדם, אז מה? אבל הוא בן אדם רע.
אז אני צריך להראות לו דוגמה, אני
רואה
חיים.
רגע, רגע, חכה. הזדעזעת, נכון? רק שנייה, רק שנייה. הזדעזעת או לא? רגע, הזדעזעת או לא? שואלים אותך שאלה. אתה יכול לענות בבקשה? האם הזדעזעת? הזדעזעת. יפה. אני בדיוק מה שרציתי. אגב, אותה שואלת בתל אביב, אף היא הזדעזע. בצדק, אגב. אחר כך אני אמרתי, אבל הלכה למעשה מצילים גוי גם בשבת וגם ביום חול. זאת אומרת שההבנה, ההלכה למעשה, שהיא שכן מצילים כל אדם, היא בנויה לא על טשטוש הבעיה המוסרית שיש בהצלתו. כי אני לא יכול להישאר אדיש לזה שאדם עובד עבודה זרה. מצד שני, אני חייב למצוא דרכים כן להציל אותו. אז מחפשים מתחת לבלטות, גירדו מתחת לבלטות, כל מיני סיבות כדי להציל את הגוי. ברור? וזה הרבה יותר אמיתי באופן ממשי, הלכה למעשה, מאשר הצהרת עקרונות שאדם זה אדם ולכן צריך להציל אותו, מתוך התכחשות לממד המוסרי של מציאותו. אז מה שעשיתי עכשיו בעבודה הזאת, עכשיו נרגעת אגב, כן, עכשיו בזה אני חיברתי בין האמת לצדק. ברור? בסדר. הלאה, כן? איך שתרצה לקרוא לזה? רגע, רגע, אני רוצה פה, יש פה כמה מילים שנשארו לנו. וברכות חוזרות אליו. כלומר, אותו צדיק שעשה את העבודה של החיבור בין האמת לצדק, ברכות חוזרות אליו, ברכות לראש צדיק. כן? ייחוד זה בשפה של רבותינו בימי הביניים, ואיחוד זה בעברית מודרנית. זה מה שאני מסביר. ייחוד השם זה האמונה באחדות השם, או אם תרצה החיבור של כל הכוחות האלוהיים בעולם באופן שזה יגלה את אחדותו. כן, כן, בבקשה.
אז כיום הלכה למעשה שכן מצילים גוי,
ודאי שמצילים גוי אפילו בשבת, מחללים עליו שבת, ודאי על פי קריטריונים הלכתיים. טוב, עד כאן להיום. שלום.